שם אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שר אוצר משה כחלון חתם היום על תקנה להקמת מנגנון חיסכון לכל ילד עד גיל 18. מינואר 2017, בעוד פחות מחצי שנה, יופקדו מדי חודש כספי החיסכון 50 שקלים בחודש על ידי הביטוח לאומי. כשילד יגיע לגיל 18 הוא יוכל לפדות את הכסף, ובכך המדינה חוסכת לכל ילד במדינת ישראל, וזה במסגרת הגדלת קצבאות הילדים, במסגרת המסע ומתן הקואליציוני עם יהדות התורה. אנחנו בין היתר גם בעניין הזה רוצים לשוחח עם סגן הממונה על התקציבים באוצר, יאיר פינס. ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, חתימה היום על התהליך הזה, על חיסכון לכל ילד, היא באמת צעד משמעותי. אני רוצה לשאול אותך על הרציונל מאחורי הרעיון שלא להעביר את הכסף היום להורים במסגרת קצבת הילדים הרגילה, אלא ללכת לכל הפרוצדורה הזו של חיסכון. מה עומד מאחורי זה?
אוקיי, אז קודם כל אני אתחיל מאיך הדבר הזה נולד. זה התחיל משיתוף פעולה יחסית נדיר בין שר האוצר משה כחלון, סגן השר שלנו הרב יצחק כהן, והרב ליצמן שר הבריאות, כשבבסיס בהסכמים הקואליציוניים, כמו שציינת, היה סעיף שאמר שהקצבאות יחזרו לרמתן כפי שהיו בממשלה הקודמת. ובמסגרת אישור התקציב בממשלה, שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, הלך יחד עם שר האוצר וסגן שר האוצר למהלך שבמסגרתו, במקום שהכסף יועבר ישירות למשק הבית, למשפחה, בכל חודש הוא יועבר לטובת קופת חיסכון, שתהיה רשומה על שם הילד, בבנק או בגוף מוסדי אחר, והילד יוכל בהגיעו לגיל 18 לעשות שימוש בכסף לטובת שימושים טובים, כגון חתונה, רכישת בית, לימודים, ובהתאם לזה הוא יוכל לפתוח את חייו ברגל ימין עם סכום משמעותי. אנחנו מדברים בעצם על סכום שמגיע ל-20,000 שקל עד 20,000 שקל, שזה הביטוח הלאומי מפקיד לילד בחשבון החיסכון שלו, כשההורים יכולים להשלים מקצבת הילדים 50 שקל נוספים. זאת אומרת, הסכום יכול להיות מוכפל עד כדי 40,000 שקל. עכשיו, תראה, לא מדובר בהמצאה ישראלית, זה קיים בעולם, באנגליה, באירלנד, בסינגפור, וגם חלק ממדינות ארצות הברית. וזה בעצם הרציונל שעומד מאחורי זה. במקום צריכה שוטפת, הכסף, הרי מדובר בקצבאות ילדים, הכסף, חלק מהכסף יהיה לטובת הילדים ביום שבו הם יגיעו לבגרות ויוכלו לעשות בזה שימוש מיטבי בשביל עתידם.
אוקיי, מעניין מאוד, וגם צריך לזכור שבסוף כשילד מגיע לגיל 18, ונניח שהיום הוא בגיל צעיר, אם הוא ילד קטן, בן 3-4, זה החלט הרבה מאוד שנים, וזה סכום התחלתי לחיים. צריך משהו מיוחד בגיל 18 כדי לבדות את הכסף, איזושהי הסכמה מההורים, איך זה עובד? אני יכול לבחור באיזה בנק יפקידו לילד שלי את הכסף, אם הכסף ייצור ריבית?
כן, אז אני אסביר. ציינת את הגיל של הילד, צריך להבין שמאחורי המהלך הזה יש רציונל. אנחנו יודעים שבשכבות החלשות במדינת ישראל אין מודעות לחיסכון. כשילד בגיל 7-8, שהוא כבר יודע לקרוא, שהוא כבר מבין דבר אחד או שניים, הוא מקבל פעם ברבעון מסמך בדואר שכתוב השם שלו, הוא רואה כמה הוא צבר עד עכשיו, כמה הוא עתיד לצבור, מה דמי הניהול שהוא שילם, זה גורם לו להבין את החשיבות של החיסכון. עכשיו אני אסביר על המוצר. מדובר במוצר שהגופים הפיננסיים או הבנקים יעמידו מוצר מדף לטובת ההורים. ההורים יבחרו בחברה, אם זה חברת ביטוח, אם זה בנק, עבור הילד שלהם. והכסף יופקד מדי חודש בחודשו. עכשיו, שאלת לגבי השימושים בכסף, אז זה עובד ככה. בין גיל 18 לגיל 21, בשביל למשוך את הכסף צריך אחד מהשניים. או חתימה של ההורים שהילד יכול למשוך את הכסף במזומן, או לחילופין שימושים כגון לימודים, כגון פתיחת עסק, כגון חתונה, רכישת בית, זאת אומרת שימושים שאנחנו יודעים שהם שימושים טובים.
זאת אומרת, זה לא כסף סתם לבזבוזים או דברים כאלה, ומה עושה ילד שאין לו הורים?
אז,
יש מנגנון, אתה אומר, קריטריוני.
אז התקנות קובעות כל מיני הסדרים מיוחדים במקרים נדירים, אולי יש אפוטרופוס, או כל מיני מנגנונים משפטיים אחרים.
ברור, אבל ההבנה שהכסף הזה ילך לעתידו של הילד, לצמיחתו הכלכלית, ללימודיו, ולא כסף שנחסך סתם כך כדי שבגיל 18 הוא יבוזבז, אז זה גם כן נקודה מאוד חשובה בעניין הזה. אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין, דיברת מקודם גם על סגן השר הרב יצחק כהן ועל השר ליצמן, על המתווה שלהם בעניין הזה של קצבאות הילדים, ורק בימים האחרונים התבשרנו גם על העברת תקציב גדול לישיבות. אני מבין שגם אתה טיווחת בין חבר הכנסת הרב גפני לשר האוצר, אתה יכול ככה להרחיב לנו מה היה שם?
האמת שאני לא כל כך רוצה להיכנס לעניין הזה, מדובר בהסכמות בין הדרגים הפוליטיים הבכירים, בסוף אני עובד ציבור ומיישם את ההחלטות שמתקבלות בדרג הנבחר, בדרג הפוליטי, זה כל מה שאני יכול להגיד על הנושא הזה.
אוקיי, התקציב הזה שהוא עבר עכשיו לישיבות, תתאר לנו את העובדות, זה תיקון טעות? זה כסף חדש, זה הישג, זה הסכם קואליציוני.
שוב, אני לא כל כך רוצה להיכנס לדבר הזה. יש החלטה שקיבלו שר האוצר, סגן שר האוצר, בשיתוף עם יו"ר ועדת כספים ובתיאום עם שר הבריאות, על תוספת תקציבית לישיבות, וזאת ההחלטה שקיבלה הממשלה ביום ראשון האחרון, וזה מה שמבוצע כעת.
אוקיי, מילה אחת על נושא הדיור, גם כן נושא ששר האוצר ואנשיו במפלגתו, נקרא לזה כך, מנסים מאוד לקדם בחודשים האחרונים. נשאל אותך על מחיר למשתכן, האם בסוף הדרך, בסוף התהליך, כמו שאתם רואים את זה במשרד
האוצר? אני שוב נאלץ לשים לך נקודה. התחום שלי זה התחומים החברתיים, חינוך, בריאות, רווחה, תעסוקה, ביטוח לאומי, לא דיור.
חשבנו שדיור זה הכותרת של העניינים החברתיים, אבל בסדר, אתה אומר זה לא התחום.
כן.
מילה אחת על חינוך המוכר שאינו רשמי. אתה יודע, אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף שאמור להגיע בימים הקרובים לתלמידים נוצריים, שלומדים במסגרת בתי ספר שנקראים מוכרים שאינם רשמיים. אותם קריטריונים בדיוק יש גם בבתי ספר חרדים, שנמצאים במצוקה כלכלית ולא יזכו לאותה הטבה. או שאין שוויוניות, או שהציבור ממתין לתשובה הגיונית אחרת.
ממשלת ישראל פועלת בהתאם לכללי שוויון מאוד מאוד ברורים. כל שקל שיוצא מתקציב המדינה לטובת מערכת החינוך, בין אם זה המוכר שאינו רשמי, בין אם זה מוסדות הפטור, בין אם זה החינוך הממלכתי, כל שקל יוצא בהתאם לקריטריונים שוויוניים ובהתאם להחלטות ממשלה, וגם במקרה הזה כל דבר שאנחנו עושים בהקשר הזה הוא שוויוני והוא מבוקר על ידי משרד המשפטים, החשב הכללי, וזה מה שיקרה גם הפעם.
אז איך זה שבכל זאת 50 מיליון שקל, שזה לא תקציב מבוטל, יגיע דווקא לנוצרים ולא יגיע לחרדים? אם יש פה שוויוניות, אנחנו מדברים על בתי ספר שהם בעלי אותו מבנה מבחינת החוק, אותה הגדרה חוקית יש לבתי הספר הללו, מוכרים שאינם רשמיים, אותו היקף שעות לימוד, כמעט אותם תכני לימוד מלבד יהודים נוצרים ברמת השעות. איך זה קורה? איפה השוויון?
שוב אני אומר, בכל, אומנם מדובר במוכר שאינו רשמי, הזרם המרכזי בו, הזרם החרדי, יש זרמים נוספים בו, לא רק החברה הנוצרית בישראל, ולכל זרם יש את המאפיינים הייחודיים שלו, לזרמים החרדיים יש את שעות התפילה ושעות הרע ותגבור לימודי יהדות.
ובכל
זרם יש את מה שנקרא את זרמי הכסף שלו. ושוב, בשורה התחתונה, בסופו של תהליך, הכל נבחן משפטית באופן שוויוני, וכך גם זה יהיה הפעם.
כלומר, אתה לא אומר שהמוסדות החרדים המוכרים שאינם רשמיים לא יקבלו תקציב. אתה הולך ככה בין הטיפות ואומר, יהיה פה שוויון.
תמיד יהיה שוויון.
אוקיי, אני לא רוצה מעבר לזה לחפור בעניין הזה, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך. יאיר פינס, סגן הממונה על התקציבים באוצר, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם סגן שר האוצר רב יצחק.